קטע אחרון, חיי שרת תחלישתדיקה ממש, השלוש פסקאות האחרונות הנה נודע שאיש הישראלי צריך לקדש את העולם בעבודתו. ואת הזמן מקדשים על ידי מצוות שהזמן גרמה. כיוון שבזמן תלויים זה השגה מאוד עמוקה מה שכתוב כאן. זאת אומרת, להסתכל על, על הזמן כעל חלק מהעולם, זה גם, זה עוד פריט בעולם שצריך לתקן אותו. אנחנו לא מסתכלים ככה, הזמן אצלנו זה מובן מאליו, כאילו. יש מין זמן שאנחנו אפילו לא חשים בו. ובתוך הזמן הזה יש כל מיני דברים, ואת הדברים האלה צריך לתקן. גם המקום אותו דבר. יש מקום, מקום ריק. מקום, לא יודע מה זה. ובתוך המקום הזה יש כל מיני חפצים. שאת החפצים האלה צריך לתקן, לברר, להעלות, לכוון בהם לשם שמיים וכל זה. ופה הוא מוסיף לנו שבראשית ברא אלוקים, המילה הראשונה בתורה זה מילה של זמן. הנברא הראשון שנברא היה הזמן. אחר כך המקום, אחר כך העולם. כן, זה רמז, בראשית.
ראינו, למשל במסעות עכשיו, ראינו שעם ישראל מתקן מקומות.
נכון, 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 נכון.
אבל איפה רואים שמתקנים זמן?
זהו, זה מה שהוא שואל, איך מתקנים את הזמן? זה אומר בזה שיש מצוות שתלויות בזמן, ואתה מחכה לזמן כדי לקיים את המצווה, ואתה גם ממהר לקיים בתוך הזמן ולא לעבור את הזמן, שלא תפסיד את המצווה. אז יש לך עסק עם הזמן בעבודתו יתברך. אז בזה אתה מתקן את עצם הזמן. זה חידוש, זה לא כל כך כתוב במקומות אחרים. את הזמן מקדשים על ידי מצוות שהזמן גרמה. עכשיו, מה יעשו אנשים, איך הם יתקנו את הזמן? הם לא חייבות מצוות שהזמן גרמה. אז יש כמה מצוות באמת שהם כן חייבות. שלומדים בהיקש, לומדים כל שישנו באכילת, בלא תאכל חמץ, ישנו באכילת מצה, אז הם חייבים באכילת מצה בליל ט"ו. כל שישנו בלא תעשה כל מלאכה, ישנו בתשבות, אז הם חייבים במצוות עשה של קידוש והבדלה, בשבת. יש הרבה מצוות שנשים חייבות שזה קשור בזמן. כי גם הן אמורות לתקן את הזמן. בזה שהם מתעסקים עם הזמן כדי לקיים מצווה, בזה מתקנים את הזמן. והנה, בכלל שיכול איש הישראלי לכוון כוונה של דברים עליוניים, עכשיו הוא פותח עוד נושא, אחר כך הוא מחבר אותם. זה בכלל, מאיפה יש לנו, אני לא יודע מה להגיד, אולי את החוצפה, אני לא יודע. מאיפה יש לנו את האומץ לכוון כוונות שהן נוגעות במקום שהוא למעלה מהמדרגה שלנו. יש מקומות, יש כל מיני כוונות שאנחנו מכוונים פה ושם, נגיד בספירת העומר. אז יהודי מכוון לכל לילה לספירה אחרת, לאות אחרת של אלוקים יכוננו, יש כל מיני. מה זה נוגע אליך, כאילו? אז זה מפני שכיוון שהשם ציוונו לעובדו, והעבודה צריכה למחשבות אלו, לכן הצטווינו לחשוב מחשבות אלו. הציווי זה נתינת כוח. היות שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בשלמות, עם כל מה שאנחנו, אם אנחנו יודעים משהו, אז סימן שזה שייך אלינו. איך יש בליקוטי מהר"ן, יש פירוש על בשבילי נברא העולם, מה פירוש בשבילי נברא העולם? לעיין בו ולתקנו. לעיין בבחינת תיקון העולם. העולם נברא כדי שאני אתקן אותו. לא שהעולם נברא כדי שאני אשב ואני אשים רגל על רגל ואני אגיד, תראו איזה יופי, בשבילי נברא העולם. אני הבן יחיד שבשבילו ברו את העולם. העולם נברא כדי לתת לי מה לתקן. היות שאם אני מתקן את העולם, אני סך הכל אני מתקן את עצמי גם. הוא אומר את זה בכמה מקומות, הוא אומר שכל העולם נברא בשביל בני ישראל, כדי שבני ישראל יהיה להם לתקן את העולם. אז המטרה היא לא, לפעמים שאתה אומר שכל העולם נברא בשביל בני ישראל, או אתה אומר שבני ישראל באו לתקן את העולם, אז המטרה זה העולם. וכשאתה אומר שכל העולם נברא בשביל בני ישראל, המטרה זה בני ישראל. אבל אם אתה אומר את זה בצורה כזאת, בהתחלה זה מבלבל, אבל אחר כך אתה מבין שהמטרה זה עבודת השם. המטרה זה לא בדיוק העולם, והמטרה זה לא בדיוק שבני ישראל יסתובבו פה וינשמו חמצן, כן, ויגבשו בגדים וכל כל קצב הזה, אלא המטרה היא, העולם נברא כדי שיהיה מקום לבני ישראל לעבוד את השם. וחלק מעבודת השם זה עצם המציאות של העולם שבן ישראל צריך לתקן אותו. ואותו דבר הזמן, הזמן נברא כדי שיהיה לנו אפשרות, עבודה דורשת זמן, עבודה, לעבודה יש משמעות של קודם ואחר כך. זה המשמעות של עבודה, יש לפני העבודה ואחרי העבודה, כן? והעבודה הזאת דורשת זמן, והעבודה הזאת נועדה כדי שאנחנו נתקן את הזמן. אז זה לא, המטרה זה לא בדיוק הזמן, המטרה זה לא בדיוק אנחנו, המטרה זה עבודת השם שלנו. ועבודת השם שלנו, השם רוצה שאנחנו נתקן את הזמן. זה המטרה. וזה מרומז בלשון חז"ל, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, או שהם אמרו, אני נבראתי לשמש את קוני. אני שאומר את זה הוא יהודי. הרי כל העולמות כולם נבראו בשביל ישראל, ככה חז"ל אמרו בעצמם במקום אחר. ופה פתאום הופכים את זה ואומרים, לא, ישראל עצמו יש לו גם מטרה. אם הישראל זה המטרה, כאילו הכל נברא בשביל ישראל, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, אז מה זה אני נבראתי לשמש את קוני? אני נבראתי, עד הרבה, כל העניינים נבראו בשבילי. אז התשובה היא לא, אני נבראתי לשמש את קוני, הכל נברא בשביל הישראל, זה הכל, אבל חוץ מהעניין של עבודת השם, הכל בשביל, אפילו התורה ניתנה לישראל. אבל הפרי של הכל זה שישראל יעמוד מול הקדוש ברוך הוא ויגיד אני מתמסר אליך. זה המטרה, זה המטרה של הכל. בליקוטי מהר"ן זה כתוב בסוף, באיזה תורה, בתורה קצרה, כתוב הכל נברא בשביל ישראל, ישראל נבראו בשביל השבת. מה זה העניין של השבת? השבת זה התמסרות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. סיפרתי לכם פעם את הסיפור עם המפתחות. לא זוכרים. נספר לכם את זה עכשיו. הנה הוא בטח זוכר. זוכר את הסיפור עם המפתחות. אני מחזיר לך את המפתחות לשישה ימים בשבוע. אתה זוכר את הסיפור? אתה גם לא זוכר. סיפור מהרבי. נספר לך את הסיפור. נספר את הסיפור. הסיפור שסיפר רבי יואל כאן. היה יהודי, זהו לא, את החלק הזה של הסיפור רק שמע, הוא לא, לא היה, הוא לא היה אז בארצות הברית, הוא היה בארץ. היה, הוא ישב ב... היה יהודי, יהודי יליד קליסק, יהודי יליד קליסק, זה עיירה ברוסיה הלבנה, שקראו לה אברום, וכל החברים שלו קראו אברום קליסקר. כמו הצדיק ההוא שקורא לרב אברום קליסקר, אבל היהודי הזה, אברום קליסקר הזה, הוא יצא מרוסיה, הוא התגלגל, הוא הגיע לאיטליה, הוא נהיה שם ביזנסמן, והוא ירד מהדרך, הוא ירד מהיהדות, הוא... אחר כך הוא התגלגל לאמריקה, והוא חי בניוארק, בניו יורק, זה מקום סמוך, והפחנות שלו הייתה פתוחה בשבת, והילדים שלו למדו בתי ספר של גויים, והוא עשה לעצמו גוד טיים, אבל מהבית הוא היה חבדניק. אז פעמיים בשנה היה מגיע ל-770, זה היה בזמן האדמו"ר הרייץ. היה מגיע ביוטט כיסלב, הוא חבדניק, ביוטט כיסלב צריך להגיע, לא היה אז כלום ביוטט כיסלב, כי הרבי בקושי דיבר, הרבי הרייץ היה אז משותף, ישב על כיסא גלגלים, אבל אברום קליסקר היה מגיע ביוטט כיסלב, ובראש השנה צריך לשמוע תקיעות, צריך לשמוע בלובביץ', מה זה... אז היה מגיע, איך הוא היה מגיע? היה נכנס בבוקר, בבוקר לרכב ונוסע, זה לא מרחק כזה גדול. על זמן תקיעות, הוא היה מופיע שם בזה, הוא היה שומע תקיעות. והחבר'ה קלטו שבליל ראש השנה הוא לא היה, היה ציבור מאוד קטן אז. 50-60 איש שם, כל הציבור היה. ראו שהוא איננו, ובבוקר הוא נמצא לתקיעות, הם מיד קלטו מה העניין שלו. רצו לעשות בו שפטים, חוצפה כזאת. אז היה שם איזה אחד, בוימגרטן קראו לו, הבנים שלו, יכול להיות שמישהו מכם מכיר, אני לא יודע, המבוגרים שביניכם. בוימגרטן היה שליח בארגנטינה, מאז, יהודי, היה אז בחור צעיר, היה נראה כמו פריג'ידר, ממש ככה. הוא אמר, חבר'ה, מי שנוגע ביהודי הזה, יהיה לו סיפור איתי. אז כולם ככה ברחו הצידה, וזהו. והוא המשיך להגיע. והרב הרייץ נפטר, והרבי נהיה הרבי במקומו, והוא ממשיך להגיע. הוא ממשיך להגיע, היה שם את הרכב ברחוב צדדי אחר, הוא לא היה כזה חוצפן, היה מגיע בראש השנה, היה מגיע בי"ט כסלו. בי"ט כסלו, כל ההתוועדות הייתה באיזה... בבית הכנסת, איפה שהרבי הקודם היה מתפלל, זה היה חדר יותר ארוך מזה, אבל יותר צר. משהו כזה כל הזה, ושם עמדו פירמידות. זה הכיל את כל התפשין י' ב', י' א', י' ב', י' ג', זה הכיל את כל הקהל שם. והוא עמד על אחד הספסלים שם למעלה. ועמד, כל ההתוועדות הוא עמד, עד הבוקר ההתוועדויות. הוא עמד, הוא חבדניק. עמד שם, וזה, ובעצם באמצע הרבי עושה לו ככה. בסדר, איכשהו הצליח להגיע, ואת זה רבי יואל סיפר, זה מעידות אישית, כי הוא עמד סמוך לרבי, הוא אומר, הרבי דיבר איתו כנראה באיטלקית, כי צרפתית הוא יודע לזהות, הוא לא יודע לזהות את השפה הזו. הרבי מדבר איתו, והוא מתווכח, הרבי מדבר איתו עוד פעם, וזה, והוא הולך חזרה למקום שלו. הם לא הגיעו לעמק השווה. לא הסתדרו ביניהם. סוף ההתוועדות, סוף הזה, כבר לא דיברו יותר, רק ניגנו ניגוני דבקות הרבה וזה. ובאמצע פתאום תפס אותו, כאילו הדיבורים נכנסו לו ללב, הוא ירד משם ואמר ביידיש, הוא הוציא את המפתחות, צרו מפתחות גדול של הרכב, של החנות, של זה, הוציא את המפתחות, שם לרבי על השולחן ואמר, רבי, נתח דשליס לך איזן בלבוס. קח את המפתחות, אתם בעל הבית. אז רבי לקח את המפתחות, עשה הגבעה טפח, החזיר לו אותם, אמר לו, אני מחזיר לך את המפתחות לשישה ימים בשבוע בלבד. זה היה הסיפור. אחרי זה הוא חזר הביתה, מה שהוא בא לספר, רבי יואל, שהוא סיפר את זה, אצלו הפואנטה של הסיפור היה הבחור מארגנטינה. זה היה הפואנטה של הסיפור. שאם אז היו עושים בו שפטים, אז זה היה נשאר ככה, שהיה צריך המון סבלנות בשביל לסבול אותו עם כל הזה. הקיצר הוא חזר הביתה, הוציא את הילדים מהבית ספר הגוי, שלח אותם לתלמוד תורה, סגר את החנות בשבת, התחיל להגיע לבית כנסת, התהפך הבן אדם. עכשיו, מאיפה הרעיון הזה בכלל, שנותנים את המפתחות רק לשישה ימים בשבוע? איפה זה מגיע? האמת שזה כתוב. זה כתוב בשני מקומות, וזה כתוב בעוד הרבה מקומות בעצם, זה בכל מיני צורות. מישהו אמר לי שבדרשות של הבן איש חי מופיע רעיון כזה, שהקדוש ברוך הוא נתן, זה מופיע בעוד מפרשים, אבל שם, אני לא יודע, זה מופיע רעיון כזה שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם את העולם שהוא יהיה הבעל הבית. כל מקום שיש ברכה במעשה בראשית, אז זה... ויברך אותם אלוקים ויאמר להם פרו ורבו, מילאו את הארץ, מילאו את המים והעוף ירב בארץ. זה שלטון שהם יוכלו להתפרנס. כל בעל חי צריך איזשהו שלטון. הבהמה צריכה שלטון על הצומח. והאדם צריך שלטון על הבעל חי. ואחרי האדם, אחרי שכתוב שברכו את האדם, ברכו את השבת. השבת יהיה שלטון על האדם. מה המשמעות של זה? אז הם מסבירים שכל השבוע הבן אדם בא לבית, קיבל את המפתחות מהשם יתברך, הוא יכול, איך כתוב שראינו בהפטרה, בהפטרה של השבת שהייתה, לעקור ולהרוס ולבנות ולנטוע, הבן אדם בא לבית, מגיע שבת, הכל אסור. כל המקלקלים פטורים, למה כל המקלקלים פטורים? בדי רבנן זה אסור. אולי חייבים על הקלקול, אבל לא חייבים מצד שבת. למה? כי לקלקל לא צריך להיות בעל הבית. אבל מי שמתקן הוא מחלל שבת. כי כשהוא מתקן אז הוא אומר שהוא בעל הבית. זה שלא. אתה לא יכול לתקן דבר של מישהו אחר. לשבור דבר של מישהו אחר, אתה כן עובד. אבל אתה כן דבר של מישהו אחר, אתה לא תלך. זאת אומרת ששבת זה להחזיר את המפתחות להשם יתברך. הבן אדם לכתחילה, האדם הראשון קיבל מפתחות, עם ישראל במעמד הר סיני, קיבל מפתחות על העולם לשישה ימים בשבוע בלבד. הרבי עשה לו שם מעמד הר סיני, ביוטט קיסלב הזה. אבל על כל פנים, מה הנקודה של השבת? הנקודה של השבת זה התמסרות לגמרי לקדוש ברוך הוא. זה לא התמסרות רק בעבודת השם.
זה התמסרות... מה זאת אומרת שבשישה ימים כן המפתחות
אצלנו? המפתחות אצלנו ששייך, מותר לעשות מלאכה. מותר לעשות מלאכה, לכאורה זה, העולם הוא לא שלך. רגע, תבקש רשות, תלך על קצות האצבעות, מה אתה זז פה בכלל? אתה הולך לכרות עץ ביער, מי נתן לך רשות? אתה גידלת אותו. כאילו, מה, זה לכאורה, הכל, לשם הארץ הוא מלואה. הגמרא אומרת, אחרי ברכה, אז הארץ נתן לבני אדם, אבל זה רק באמצע השבוע. בשבת אסור אפילו לקנות ולמכור. למרות שזה מדרבנן, אז זה מוזכר בתנ״ך, לא תמכרו מכר ביום השבת. כתוב ירמיהו. בשבת אסור לבן אדם להראות בעלות. כל מה שכרוך בלהראות בעלות, אז בשבת הוא מחוץ לתחום. בשבת הקדוש ברוך הוא בעל הבית. אנחנו לא בעל הבתים. למרות שמותר, מותר למשל לשמור שלא יבואו גנבים, מותר לנעול את הבית. אבל להעביר בעלות זה אסור. אז צריך להבין, הנקודה של שבת זה נקודה של ההתמסרות. בעצם התכלית של היהודי זה ההתמסרות לשם יתברך. לא רק בשבת. רק שבת היא מצווה שכולה, כמו שהתכלית זה תמיד לזכור את השם, ויש מצווה שכולה זיכרון, שזה מצווה ציצית. ראיתם אותו וזכרתם, יש מדרש שכתוב ראיתם אותו את הקדוש ברוך הוא. יש מדרש כזה. זאת אומרת, יהודי צריך תמיד לזכור את השם, נתנו לו מצווה, יהודי תמיד צריך להיות קבלת עול מלכות שמיים, נתנו חג שהוא קבלת עול, זה ראש השנה. יהודי תמיד צריך להתוודות על העבירות שלו, נתנו חג שהעניין שלו זה וידועים, זה יום כיפור. תמיד צריך להיות בשמחה, נתנו חג. תמיד צריך להיות בן חורין, נתנו חג של חירות, נתנו חג של זמן שמחתנו. אותו דבר, יש לנו, יהודי צריך תמיד עבודה של התמסרות. התמסרות לגמרי, זה אומר לא פניות ולא... היום שבו, שמבטא את ההתמסרות זה השבת. שבת להשם. שבת יעשה כולו תורה, זה לשון חז"ל במדרש. האמרי אמת כותב את זה הרבה במכתבים שלו. שבת יעשה כולו תורה. בשבת יכול להיות כולו להשם לגמרי. גם האוכל זה מצווה. זה עונג שבת, זה לא עונג הקיבה. זה עניין אחר. שבת זה עניין אחר לגמרי, הכל עניין אחר לגמרי. אז זאת אומרת, שם הוא כותב, בליקוטי מהר"ן, הוא כותב, כל העולמות נבראו בשביל ישראל, וישראל נברא בשביל השבת. אם מבינים את הפשט במילים, ישראל נברא בשביל להתמסר להשם יתברך, של עבודת השם. זה הנקודה, הנקודה של היהודי. ממילא מותר לו גם לכוון כוונות עליונות, כל מיני דברים שלא שייכים, אם על ידי כך המצווה תעשה ביותר חיות, ביותר שמחה, ביותר התמסרות, אז הכל מותר לו. זה לא נקרא שהוא קופץ, אדיוט קופץ בראש, מה שאומרים. כאילו, הוא לא נכנס, הוא לא נכנס לטריטוריה שהוא לא קיבל עליה רשות. הוא נכנס בלי לדפוק בדלת. זה לא נקרא. אם זה מוסיף חיות, אז זה הכל כדאי. אם בן אדם עושה את זה בגלל שהוא רוצה להיות בעל מדרגה, אז אוי ואבוי לו. צריך לזכור את זה. אסור לרצות להיות בעל מדרגה. צריך לרצות להתמסר לקדוש ברוך הוא לעשות לו נחת רוח. אם יש לו נחת רוח מזה שאני אהיה בעל מדרגה, אני צריך להיות בעל מדרגה. זה טוב. אבל אם אני מחפש להיות בעל מדרגה כדי להיות בעל מדרגה, ודרך אגב יהיה לו גם נחת רוח, זה אני עובד את עצמי. אז זה נכנס בגדר של שלא לשמה. אז בשלא לשמה גם צריך לעשות, צריך לעבוד את השם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יגיע לשמה. אבל צריך לזכור שזה לא המטרה. המטרה זה ההתמסרות לגמרי.
אז גם לא חיות.
מה?
גם לא חיות.
חיות?
אמרת שרק אם למדם יש חיות מהדבר, אז כדאי, למה לא?
כי השם רוצה שיהיה חיות מהדבר. השם רוצה שיעבדו אותו בשמחה. לא בגלל שאני רוצה. איך מגיעים לזה? אתה יכול לשאול שאלה אחרת, זה לא אמיתי. אני רוצה מה שאני רוצה. אם אנחנו נפגשים עם רצון השם טוב, אם לא, אז אני ממשיך לעשות מה שאני רוצה. איך אני מגיע למקום שאני שם את הרצון שלי בצד ואני רוצה רק מה שהשם רוצה? זה לא הטבע שלי. איך אני יכול? איך? מאיפה יש לי כוחות? אז הוא מדבר על זה קצת במאמרים הבאים, אבל הנקודה היא שבאמת יש דברים שבלי סייעתא דשמיא אי אפשר להגיע אליהם. ואחד מהמפתחות של עבודת השם זה תפילה ותחנונים. כן? ועל זה אנחנו מתפללים.
כשהוא דיבר כאן על הציווי, גם הציווי הוא?
הציווי, הציווי נותן כוח, אבל זה כל כך עדין, זה צריך להיות כל כך טהור בשביל לנצל את זה באופן נכון, שצריך הרבה לבקש את זה. הוא כתוב בליקוטי תורה, בליקוטי תורה של בעל התניא, כתוב שאם בן אדם יבוא ויגיד, אני רוצה גן עדן, אז כל אחד מבין שהוא קצת חוצפן, מי אמר לך שמגיע לך? עכשיו, כל יהודי, הוא אומר בבוקר, והאר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך, ולשמור, לעשות ולקיים, עוד לפני זה. לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים. הרי חז"ל אמרו שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא, אז איך יש לנו את החוצפה לבקש את זה? גן עדן, אין לנו את החוצפה לבקש. זה הרבה יותר גבוה מגן עדן. איך אנחנו יכולים לבקש את זה? מה התשובה? היות שזה מצווה, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שנבקש. זה ברור? השאלה, אז אם זה מצווה, אז תקיים, מה אתה צריך לבקש? לעשות מצווה נכון, לזכות מצווה שיש, לעשות מצווה שיש בה שלמות, צריך הרבה תפילות, הרבה זכויות. וזה אנחנו אומרים, תזכה למצוות. בלשון תזכה, יש גם את הלשון תזדקך. תזדקך שעל ידי המצווה שלך באמת, תתמסר לגמרי לקדוש ברוך הוא. לא תחשוב רק על עצמך. וצפונך תמלא בטנם, זה גם תורה בליקוטי מוהר"ן. זאת אומרת שלפעמים בן אדם מחפש את הצפון, את הנסתר, את הגן עדן, אבל זה מילוי בטן.
איפה זה מפריע?
מה?
איפה זה מפריע?
בליקוטי מוהר"ן, באחת התורות הקטנות, אני לא זוכר איפה. אני חלש מלא מקומות. איפה זה מופיע בליקוטי תורה, אני גם לא זוכר. לא זוכר. יש שם מפתחות, אתה יכול לחפש את צפונך תמלא בטנם, אז תמצא את זה. הוא אומר, זה מילוי בטן, בנאדם שדואג לגן עדן, דואג לעצמו, דואג... יש מקומות שכתוב שם, צריך לזכור את העולם הבא, אבל לזכור את העולם הבא זה לזכור מאיפה הגענו. לזכור מאיפה הגענו, לא לזכור שכדאי להיות ילד טוב ולקבל עולם הבא. זה סיפור אחר. אז, וודאי שזו מדרגה גבוהה, הלוואי שאנחנו נזכור את העולם הבא ונעבוד את השם על מנת לקבל פרס, הלוואי. מדרגה גבוהה, אבל הקדוש ברוך הוא, צריך להבין שני דברים. קודם כל, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בניקיון גמור. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לגמרי לא במדרגה הזאת. אז מה עושים? תחשבו על יהודי שנתקע ערב סוכות בלי אתרוג. ערב סוכות אחרי הצהריים, בעיר שרובה עקום, או שכולה עקום. מה הוא עושה? מה הוא יכול לעשות? הוא יודע ברור שאין לו אתרוג, הוא יודע שהוא לא יודע, הוא לא יכול לברוא יש מאין, הוא יודע ברור שבחנויות אין את זה, והוא יודע ברור שמחר סוכות הוא צריך אתרוג. מה עושה יהודי במצב כזה? הוא מתפלל, זה כל אחד יודע. בעבודת השם זה בדיוק אותו דבר, מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו בעבודת השם, והוא דורש מאיתנו שנעשה את זה כתהליך, אבל בתכלית זה כמו ערב סוכות אחרי הצהריים, אתרוג בעיר שקובעה כולה עקום. אותו דבר, זה כל כך רחוק מאיתנו. מצד אחד. ואנחנו צריכים לדעת שזה רחוק מאיתנו. מצד שני, הוא דורש את זה. אם הוא דורש את זה, אז כנראה שהוא נתן לנו גם מפתח להגיע לזה. מה המפתח? המפתח זה התפילה. אם יהודי מתפלל, אם באמת אכפת לו, אז הגיע לו האתרוג גם כן. יש דברים שממש, סיפורי השגחה פרטית כאלה, שאם באמת אכפת לך, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך.
שאנחנו מתפללים נזכה ונחיה ונראה שטובה
וברכה לחיי
העולם
הבא. נכון.
זה פשוט גן עדן.
כי הקב"ה רוצה שתהיה בגן עדן. איפה הוא רוצה אותך אחרי 120 שנה? הרב חרל"פ כותב את זה, בפירוש על פרקי אבות. כותב איך יהודי יכול לקיים שלא על מנת לקבל פרס. הוא רוצה גן עדן, אבל הוא צריך את הגן עדן עצמו לכוון לשם שמיים. שאני הולך לגן עדן כי השם יש לו מזה נחת רוח, לא שאני יש לי נחת רוח. אז איך אפשר להגיע שזה יהיה אמיתי? עוד פעם, זה רק תפילות. למקום הזה אפשר להיכנס רק עם תפילה. זה לא שייר, אין תרגילים לעשות.
יש
איזה
לפעמים מדד, נגיד, בנאדם נכנס לתפילה והיה לו... לא תפילה, כן. הוא יכול להיכנס מדד אם זה היה בשביל הכיף שלו, בשביל הרצונות שלו.
מה נפקא מינה? הקדוש ברוך הוא יודע את האמת, מה הוא צריך למדוד את זה?
לא, שבנאדם ידע אם הוא עליו לשמוע, על הציר שלו לשמוע, שהוא כבר הגיע לשמוע, זה לא נפקא מינה.
מה הוא צריך לדעת? הוא לא צריך לדעת. חוץ מזה אי אפשר לדעת. כל זמן שבן אדם בתוך הגוף מסתירים את זה ממנו כדי שהוא ימשיך להתקדם. כי גם אם הוא הגיע, הוא צריך להמשיך להתקדם. יכול להיות שאם הוא ידע שהוא נגע באיזו נקודה אמיתית, אז הוא ירדם ואז הוא ירד משם.
יכול להיות שאם אחרי תפילה כזאת, הוא יש לו תמיד לתפילה, סתם דוגמה, יש לו איזה ניסיון גדול אחר כך. יכול להיות שזו אינדיקציה להגיד שזה בא לו...
לא, לא, זה לא שייך, זה לא שייך. הבן אדם, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. יכול להיות שהיה לו עלייה אמיתית, ואחרי זה יש לו ירידה אמיתית, זה לא שייך, אי אפשר לדעת דברים כאלה. הקדוש ברוך הוא מסתיר את זה מהאדם, הוא לא יודע מה הוא פעל בעבודה שלו, עד היום שהוא פותח את העיניים, אחרי 120 שנה. אנשים קוראים לזה לסגור את העיניים, זה בעצם לפתוח את העיניים. אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, כתוב בליקוטי הלכות, רבי נתן כותב, אני כותב את זה כדי שלא יבזבזו על זה זמן, כי אי אפשר לדעת, כי השם לא רוצה שנדע.
אז לא למדנו כל משהו שאל, הוא אמר משהו,
אז אולי נוצר תקרון, שיש פעמים פנימית השמחה, שאולי... מה? לא, אם בן אדם, אני אמרתי קודם, אתה לא הבנת כי לא היית מתי שאמרתי, אני אמרתי קודם שאם דבר מסוים, אם נגיד, אם אני אפתח את סידור הרשש, לא אמרתי את זה, אבל זה מה שחשבתי, וזה נותן לי חיות במצוות, אז אני צריך לעשות את זה. אבל למה? לכאורה אני עובד את עצמי, אבל זה הכל בתנאי אם אני מחפש את החיות, כי השם יתברך רוצה שאני אעשה מצווה בחיות. וזה הדבר היחיד שמביא לחיות. אז אני צריך לעשות את זה. למרות שזה אלף מדרגות מעליי. אבל השם רוצה שנעשה את זה בחיות. אין מה לעשות. זה כמו שהמוכר מבקש על על האתרוג מחיר מופקע. יש לפעמים שיידים על חול מסורת נפש. אין ברירה.
אתה עכשיו רוצה את האתרוג הזה, אתה מנסה להגיע לאיזושהי נקודה ואתה לא נמצא במקום הזה שאתה מצליח להתפלל, אתה לא יכול, אתה במצוקה מזה, אתה במצוקה מזה שאין לך, אתה במצוקה, החוויה היא של מצוקה, שאתה רוצה להגיע להשיג איזה משהו, אתה לא מצליח לפתוח את הפה ולהתפלל, אז איך אתה, זה לא מגיע, קודם כל,
צריך הרבה סבלנות. אדם צריך סבלנות גם עם עצמו. אני לא מצליח היום, אני אצליח מחר. ויכול להיות אפילו שאני לא רוצה. יכול להיות שאני לא רוצה, אבל לפחות לפחות, זה מוצא חן בעיניי. יש לפעמים שבן אדם לא רוצה מספיק. אם היה רוצה מספיק, אז הוא כן היה יכול. הוא לא מוצא, הוא לא רוצה. ואז הוא לא מבין באיזה שלב הוא נמצא, אז הוא מתחיל לבזות את עצמו. כאילו איזה טמבל אתה וזה, אבל צריך להבין שלפני כל רצון יש שלב שהמשמעות שלו שהדבר הזה מוצא חן בעיניי. זה כמו שכל ילד לפני שהוא נולד הוא בהיריון. אתה מבין? זה בדיוק אותו דבר. כל בניין לפני שהוא נבנה הוא היה בתוכניות. כל רצון שיש לנו לפני שאנחנו רוצים אותו, אז הדבר הזה מצא חן בעיניי. דבר שמעולם לא מצא חן בעיניך, אתה לעולם לא תרצה. אז מה ההבדל? ההבדל הוא שכשזה מוצא חן בעיניך, אז אתה לא מוכן להשקיע עדיין. אתה עוד מספיק רחוק שזה נשאר בתיאוריה. מוצא חן בעיניך שתדע את כל השס בעל פה? ודאי שכן, אבל אתה לא רוצה. אם היית רוצה, היית מתיישב לעשות את זה. עכשיו, אם זה מוצא חן בעיניך ואתה לא יורד מזה ואתה לא מתייאש, אז יגיע היום שתתחיל לרצות. עוד בינתיים זה מציק, נכון? בינתיים זה מציק, וזה עושה לי כאילו לא טוב לי עם זה, שאני לא מתפלל כמו שצריך וכל זה. אבל עדיין, אם זה כואב לי, סימן שזה עדיין מוצא חן בעיניי. אני צריך לשמוח עם זה ולהתפלל שמהנשיאת חן הזאת שיבלט מזה רצון. זה ברור.
כן, אבל לא נפתח לי התפילה בגלל שאני מצופה מזה שזה לא...
אז יורדים לעבודה פשוטה של מתפללים כמו ילד קטן. את המילים אנחנו מבינים, אנחנו דוברי עברית. מתפללים ככה, בלי הרבה התפעלות. בלי התלהבות, בלי אהבת השם. מתפללים. בסוף זה נפתח. זה לא התנאיה, אסור להכניס התנאיה. או שאני מתפלל במסירות נפש, או שאני לא מתפלל.
אני מוצא את עצמו,
אני היום יצאתי מהבית ב-11. הגעתי לכאן מאוחר. ואני אמרתי לעצמי מראש, יכול להיות שאני אחר, למרות שיצאתי מהבית ב-11. זה לא צריך לקחת 3 שעות. אפילו שעשינו איזה סיבוב קטן, אבל פה באזור, ממש. וזה לא, בדרך אתה נתקע אחרי מסעית, אתה פה סוגרים לך איזה, פה פתאום יש אין כניסה שלא ידעת עליו. וזהו, אין מה לעשות. אבל אם מראש אתה לוקח בחשבון שמי שמביא אותך, תוצאות לא שייכות אליך, שייכות להשם יתברך. שום תוצאה לא מתייחסת אליך. אתה הקבלן של עבודה, לא של תוצאות.
למה אני כל כך סובל מזה שיש תוצאות? למה אני כל כך סובל מזה שהתוצאות?
כי עוד לא פתחת את המקום הזה לדעת שהתוצאות הן אצל השם. לא סגור. לא נכנסת לאתר הזה. אתה צריך להיכנס לזה עם הידיים והרגליים, עם הנעליים אפילו. כמו שנכנסים תוך סוכה, כי הצפנינו בסוכו. צריך להיכנס למקום, אנחנו, אתה יודע מה, איזה מחשבה צריכה ללוות בן אדם כשהוא מתפלל? הוא אומר פסוק, הוא אומר קרוב השם לכל קוראיו. המחשבה שצריכה ללוות אותו זה מחשבה אחת. מה שאני עושה עכשיו זה ניסיון שהקרוב השם לכל קוראיו ידבר אל הלב שלי. אני רק מנסה, אם זה יצליח זה לא בידיים שלי, אני מצידי מנסה. וככה אני יכול לנסות כל החיים שלי. ובעצם כל הניסיונות האלה, אני אפגוש אותם בגלל 120 שנה, הם דברים נפלאים. רק יש משהו סגור ולא נפתח, זה לא נורא. זה מה שהשם רוצה ממני. וצריך לשמוח עם זה שעושים את הרצון שלו. שמחה גדולה. הנפש בפנים רוקדת משמחה. כתוב בארוך השולחן, כתוב על 9 באב. למה לא לומדים עם ילדים? 9 באב. למה שולחים את הילדים הבית? הילדים שמחים. הילדים שמחים, קיבלו חופש, צריך לשאיר אותם בחדר. וגם המורה שמח, הוא גם קיבל חופש. עכשיו, עם כיתת ילדים פרועה, זה לא קל. אז למה? אז הוא אומר, בגלל שהתורה, הוא מזכיר את הרמב״ם בהלכות גירושין, של כופין אותו עד שאומר רוצה אני. התורה מתייחסת לנקודה הפנימית של היהודי, ושם הוא שמח כשהוא לומד. ואיך שלא יהיה, השמחה הזאת תטפטף לו גם... הוא באמת מתאמץ ללמוד, הוא יושב עם כיתה של ילדים פרועים, והילדים עצמם לא רוצים ללמוד. הם רוצים הפסקה, הם רוצים חופש, אבל בפנים, בפנים משהו מאוד שמח שם. וב-9 באב לא צריך לתת אפילו את השמחה הזאת, רק מה שכן צריך, צריך לקיים את רצון השם באופן אחר. עכשיו צריך ללמוד את הדברים הרעים, את החורבן, את הדברים האלה. גם שם הנשמה שמחה, אבל היא שמחה עם קיום רצון השם להתאבל. יש בפנים נקודה שאי אפשר לרמות אותה. לא לטוב ולא לרע. והתורה מתחשבת בנקודה הזאת. עכשיו, אם אני מנסה לעשות מה שמוטל עליי, הנקודה הזאת שמחה. אני לא תמיד מרגיש אותה, אבל זה יגיע. בסוף זה חייב להתגלות באיזשהו שלום. אין אדם יכול לכלוא את הרוח. אם רוח חיצונית אי אפשר לכלוא, אז את הפנימיות של הפנימיות ודאי אי אפשר לכלוא. הסוף הוא תמיד טוב. החדשות בסוף הן תמיד טובות.
דרך להאיץ את זה, להאיץ את
זה. להאיץ את זה יכול להיות שאין דרך, אני לא יודע, יכול להיות שיש, עולה על ידי צדקה, עולה על ידי קירוב רחוקים, עולה על ידי תשובה, יש כל מיני, כאילו, הבן אדם מרחם על אחרים, מרחמים עליו, מקצרים לו את הגלות, קושי השעבוד, לפעמים שנקלעים למצב לא סימפטי, וזה עוד סיפור. לפעמים נקלעים למצב לא סימפטי, וזה מקצר את הזמן. הרב ארוש סיפר שהיה פעם מישהו סיפר לו. הוא סיפר את זה ברבים פעם. סיפר שהגיע אליו יהודי, וסיפר לו שהוא בליל הסדר, מתי שהוא היה בערבית, אשתו התכוננה לליל הסדר, היא הלכה לישון קצת. הוא היה בית כנסת. איך שהוא נכנס הביתה, כל הבית מוצף עד גובה הקרסוליים ממים. מה התברר? נשארו שם שני ילדים קטנים בבית, שעוד לא לוקחים אותם בית כנסת, פתחו את הברז של המכונת כביסה, וכל הבית מתמלא מים. והוא מגיע, ואשתו מתעוררת, והוא תופס את עצמו, ריבונו של עולם, מה אני עושה עכשיו? בסוף הוא החליט שהוא לא ייתן לקליפות לקלקל לו את ליל הסדר. איך היא התעוררה? אבל זה מה שיפה. פתאום היא שומעת מתוך השינה שלה את בעלה שר ממצרים גלתנו. ולוקח, והיא פותחת את העיניים, רואה אותו עם הגב, מוציא מים החוצה לחדר מדרגות. ושר ושמח ורוקד, היא חשבה שהוא השתגע. היא ניבלת, מאיפה כל המים האלה, מה קרה? אולי פיצוץ בצינור, אולי... הם התחילו, הוא היה בטוח שהוא מתחיל שהתינוקות לא ירדמו וזה, שהתחיל בזמן, הוא הלך למניין מוקדם, סיפור שלם. הוא התיישב לליל הסדר שעתיים אחרי. הוא אומר, עוד ליל הסדר כזה, עם קדושה כזאת, עם אור כזה, בחיים לא היה לו. כשעוברים את הקטע הקשה, זה בדיוק הסיפור של יציאת מצרים. גרי הזרחה ועבדום, ועינו אותם, מוציאה את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, ודור רביעי ישובו הנה. זהו, זה בדיוק הקטע, זה מקצר. לפעמים שמקרבים רחוקים וסובלים מהם, אז זה גם מקצר, אבל בדרך כלל אין קיצורי דרך, בעבודה הרגילה אין קיצורי דרך. כמה זמן שזה צריך לקחת, זה ייקח.
זה לא יכול
להרדים
מצד שני, זאת אומרת
מה יכול להזיק?
אומרים את הציפיות כזה,
אתה יודע מה רב לוי יצחק בנדר היה אומר, רב לוי יצחק בנדר היה אומר, אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא את הכל, את כל החמישים, את כל השבעים פנים לתורה, אבל בלי סטופר. כי זה מקלקל את הכל. הוא אומר, תבקש ותחכה בסבלנות, אתה תענה לפי התור. בני ישראל ישבו במצרים ובמדבר והם חיכו כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. יש שם גויים בארץ ישראל, באדמה שלא שלהם, הכנעני בארץ הולך וכובש, ועדיין החטאים שלהם, אז הם היו צריכים לסבול ולחכות להם. איך תדע חשבונות שמיים, אנחנו לא מבינים כלום. אבל ברגע שזה מגיע, אז לא יקוון הקדוש ברוך הוא כהרף עין, כתוב. ברגע שזה מגיע, זה מגיע.
לגבי התפילה, נגיד, בקוץ.
תפילה?
בקוץ. אמנם לא היו עמודים סטופר, אבל כן היו מחכים לאיזה...
בתפילה אתה יכול לבקש שזה יבוא יותר מהר, אבל אתה לא יכול לחשוב שזה מגיע לך. אתה מבקש, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להתפלל. ובתפילה כתוב שאנחנו מבקשים שזה יבוא מהר. אבל זה לא הזכות שלך. אם המלך קורא לך, יכול להיות שהכפתור שלך לא מכופתר, כן? והשומר בשער לא יכול לעצור אותך, כי אתה מראה הזמנה מהמלך, אתה מבין? כשאתה מתפלל את התפילות, שאנשי כנסת גדולה תקנו, ואתה מחויב לא תסור מכל אשר יורוך, ועיקר התפילה היא מן התורה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו, אז אתה יכול לדעת שאתה לא ראוי, אבל אתה מתפלל כי השם רוצה שתתפלל. אבל אם אתה מבקש משהו אישי בשבילך, אז אתה לא יכול לבוא עם אותו המעמד, עם איך אומרים ברית כעת בעברית, אני לא יודע. עם אותו הרוחב לב, כן, יכול להיות. אתה לא יכול, אני עוד לפעמים חושב ביידיש, מחילה. אתה, בעוונות. אתה לא יכול לבוא עם כל הרחבות, עם כל ה... עם מעמד של בעל הבית לבוא ולדרוש. אתה מבקש בשביל עצמך, אז אתה צריך לדעת מי אני ומה חיי. כן? מה אנחנו, מה חיינו, מה חסדנו. ואף על פי כן אנחנו מבקשים, כי בכל אופן יש מצווה דאורייתא להתפלל. אבל צריך לבוא עם דרך ארץ. לעולם כתוב שם, אל תעשה תפילתך קווה אל הרחמים ותחנונים לפני המקום. קווה זה מלשון וקבע את קובעיהם נפש, לא למקום הוא גזלן. אותי אתם קובעים, הגוי כולו, לקבוע זה נגזול. ואל תעשה תפילתך קווה, זה שאל תבוא כמו גזלן, אל תבוא כאילו, אוף, ככה, מגיע לי. עבדתי, תשלם לי בזמן, אל תעשה הלנת שכר. עם הקדוש ברוך הוא לא מדברים ככה. זה ברור. אבל אם מתפללים את התפילות של הכלל וזה, אז שם זה סיפור אחר לגמרי.
שם יש מקום לזה?
אנחנו רואים צמח דוד עבדך מהרת הצמיח. למעשה שם כל התפילה היא על המהירות, כי הדבר עצמו הובטחנו, לא צריך בכלל להתפלל. הרי הובטחנו שיבוא משיח, לא צריך להתפלל. כל התפילה שיבוא קודם. אבל בתפילות הפרטיות צריך הרבה דרך ארץ, צריך לבוא על קצות האצבעות, לא לבוא ככה. עכשיו, זה, מה?
אבל מה שאני קודם הרביב על אמר, זה, כאילו, השאלה אם זה גם יכול להנמיך את הציפיות, לא מזה שהתמלאו הבקשות, זה עם דרך אחרת לגמרי. אבל שהתפילה עצמה תהיה עם רצון ואש בוער. אבל איזה שאלה?
לא.
שהשאלה עם הסבלנות...
אני אתן לך שיעור בקוץ. תמושה קרמר דיבר פעם. יש לו יציאות של קוצקר. הוא תהיה רברך שנעמד להתפלל. בחור, רברך, לא משנה. הוא אומר ככה, איסרגריך ברנן צומי ברשנת. עכשיו אני הולך לבאור להשם יתברך. כאילו, הוא נעמד, הוא מקבץ את הפנים ואת האגרופים ואת הזה. מה? עושים לבבל את המוח, קח את הסידור, תגיד הודו להשם, קראו בשמו, תדע שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא עכשיו מקשיב לך. ותעמוד בתחיל אורחים הוא, כמו שעומדים, דרך ארץ, אל תלך. אם אתה מספיק זך, ואתה תשקע בתוכן של המילים, תבין מה אתה אומר. אם הלב שלך זך, אז אתה תבער. אם לא, אז אתה לא תבער. אתה לא הולך להבהיר את עצמך בצורה מלאכותית. אין דבר כזה. כן, זה מקובל עליך, האמירה הזו. אז אוקיי, אז הגענו איכשהו לעמק השווה. צריך לרצות, ודאי, אבל לא להיות חקיין ולא לעשות דרכים של חקיינות. זה לא הדרך, זה לא נכון. לא ראינו ככה, לא...
אם אדם חושב בעיקר על העבודה ופחות על התוצאה, הוא יודע שהיא לא תלויה בו, אז זה לא יוריד לו ברצון מהדבר עצמו?
זה בדיוק, כולכם שואלים את אותו דבר כבר 3 פעמים. אם הוא מכוון לתוצאה, אז הוא יוריד לו. אבל הוא צריך להבין שהיא צריך להיות מכוון לרצון השם ולא לתוצאה. את התוצאה השם עושה, זה לא רצון השם ממני. זה ברור? אני מתפלל שירד גשם. השם מוריד גשם, גם אם אני מתפלל, גם אם אני לא מתפלל. זה שאני מתפלל זה כדי לדעת שהשם מוריד את הגשם ולא איזה חוק מטאורולוגי. אבל בשביל זה השם לפעמים מעכב את הגשם עד שאני אתפלל. זה ברור? אבל בעצם התוצאה של הגשם היא בגלל שהאדמה צריכה גשם והקדוש ברוך הוא רוצה לתת גשם. אני צריך להתפלל, המטרה של התפילה שלי זה לדעת שבלי השם לא זז שום דבר. זה העבודה שמוטלת עליו. אם בסוף זה יגיע דרך המחשבה, או זה יגיע דרך איזה דבר שיקרה בעולם, זה מחוץ. ואותו דבר שיקרה בנפש, זה לא משנה.
נראה לי כתוב בתהילים למוות תוצאות, נכון?
נכון. זה מחוץ לתחום האנושי, נכון? אז בואו נחזור לענייננו. מצוות עשה שהזמן גרמה מתקנת את הזמן. נמצא ששרה שהייתה פטורה מן המצוות עשה שהזמן גרמה, כי מצוות עשה שהזמן גרמה אנשים פטורות, יכלה לקיים בלא כוונות גמורות, בלא כוונות הגדולות. ואת חלק הזמן קידשה בעבודה של תמימות, בלי כוונות. את איזה מצוות היא יכלה לקיים בלי כוונות? שהזמן גרמה. או שהזמן לא גרמה. מה הפשט פה? אני לא יודע. אני לא הבנתי את הקטע הזה אף פעם, אין לך ספר. זה הדפים? אני אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה. יש פה עוד דפים, יאללה. נתת כך. כמה זה יעזור לך, אני לא יודע, אם כמעט השתמשנו בהם. ואת חלק הזמן קידשה בעבודה של תמימות. מה כתוב כאן? אם אין מצוות עשה שהזמן גרמה, אי אפשר לקדש את הזמן, כי המצוות לא תלויות בזמן, אז הזמן הוא לא חלק מהמצווה, נכון?
נכון.
נו, אז...
עד איך יסתם?
לא הבנתי פשט. חבר'ה, תיקחו את זה, תשבו על זה, אתם שירו בוכים. יש לכם יותר זמן ממני.
אולי
למהלך
שאנחנו עשינו, שכאילו בגלל שהיא לא חייבת במצוות, שהזמן גורם אותם, אז היא כאילו יכולה כל הזמן לשאול, מה השם רוצה עכשיו?
נכון, ולכן?
אז זה הייתה המעלה שלה.
זה היה המעלה שלה.
אבל איך היא מקדשת את הזמן כך?
ועל ידי זה היא קידשה את הזמן.
כן.
זה גם מקדש את הזמן. כי היא שואלת את עצמה מה השם רוצה עכשיו. יפה. אוקיי. אז היא יכלה לקיים בלא כוונות גדולות. למה בלא כוונות גדולות? כי אין סיבה לכוון כוונות גדולות. למה? כי היא לא מצווה. מה זה תלוי? הכוונות הגדולות בכן נצטווה ולא נצטווה. למה מותר לכוון כוונות גדולות? כי נצטווינו. על מצווה שאני מקיים בהתנדבות, אסור לי לכוון כוונות. כל ההתר שלי לכוון כוונות שהן למעלה מהמדרגה שלי, בגלל שהצטוויתי. כשהצטוויתי, אז זה חלק מהמצווה. אבל אם לא הצטוויתי, אסור לי לכוון כוונות גדולות. עכשיו, שרה, כל אותה מצוות שהיא קיימה בלי להיות מצווה, זאת אומרת, משמע כאן שהיא כן קיימה מצוות שהזמן גרמה, רק היא קיימה אותן בלי להיות מצווה, והנפקמינה היא שכוונות עליונות היא לא יכלה לכוון בהן. זה הקדמה למה שכתוב אחר כך. תכף נראה. עכשיו, כאן הוא רק פותח סוגריים, והגם שקודם קבלת התורה הייתה, אז לכאורה שום דבר לא היה מצווה. שום מצווה, חוץ משבע מצוות בני נוח, שום מצווה לא היינו מצווים לפני מתן תורה. מכל מקום, האבות, כל עבודתם לא למענם בעצמם הייתה, רק לטובת ישראל. וכשיעקב צלה על ירחו, נעשה מזה מצווה שלא לאכול גיד הנשה. אז ממילא, גם לפני מתן תורה היה חילוק אצל נשים בין מצוות עשה שעתידים להיות מצוות עשה שהזמן גרמה, לבין מצוות שלא עתידות להיות מצווה שהזמן גרמה.
גם יודע שהאבות קיימו את כל התורה.
כל התורה כולה, כן. היה דרבנן, היה דאורייתא. לכן גם בהם חילוק בין מצוות שנצטוו ללא נצטוו.
מה הייתה השאלה?
הוא שאל, לכאורה, לפני מתן תורה, הכל היה בגדר שלא נצטווה. אז אף אחד לא יכל לכוון כוונות גבוהות, לא רק אנשים במצוות שהזמן גרמה. אז הוא אומר, זה היה סימן למצוות של ימינו. אז כבר שם היה איזה חילוק.
אבל לפני זה שאלת למה אצל שרה בשבוע הזמן, מה היה הסיפור?
הוא רוצה להגיע שיש אצל האבות, היה גם מציאות כזאת, שהאבות, האימהות, שעשו מצוות בפשטות, בלי כוונות. מה הוא יעשה מזה נראה בשורות הבאות. אבל זה, הוא רוצה להוכיח שהיה דבר כזה. לכאורה זה, אתה תבוא ותגיד בבית מדרש, תגיד, היו מצוות שעשות, האבות עשו אותם בלי כוונות עליונות, אז ייחסו עליך. אתה יודע מי היו האבות, הם היו מרכבה כל ימיהם. מה, איך אתה יכול להגיד? הם לא הכניסו כפית לפה בלי כוונות עליונות. אז מה אתה אומר שהם עשו מצוות בלי כוונות עליונות? הוא אומר, כן, יש דברים שלא נצטווינו, ואם לא נצטווינו, אסור לנו, אסור לעלות יותר מדי גבוה. הנה שרה עשתה מצוות שלא הצטוותה בהן, והיא בלי כוונות עליונות. הוא מדבר את זה למעליות, תכף נראה. תכף נראה. לכן, מה?
יש שפת אמת על הדבר הזה.
על מה?
שהיא יצרה את הזמן,
כ"ז שנה. צריך לראות, תביא את זה פעם. לכן רבי עקיבא שהיה דורש דברים גבוהים, ולא יכלו כל האנשים לעלות עמו, ונרדמו. רבי עקיבא היה דורש, עכשיו הוא מסביר פשט במדרש ההוא, זוכרים אותו? למדנו אותו כבר 5 פעמים, אני חושב. רבי עקיבא היה דורש דברים גבוהים, ולא יכלו כל האנשים לעלות עמו, ונרדמו, ולא שמעו לגמרי. למה? לא שהם נרדמו והם לא שמעו, כאילו, לא עניין אותם. חשבו, כיוון שרבי עקיבא דורש כל כך דברים גבוהים, אי אפשר להם לקיים ולעבוד בהם בתמימות. אז הם ירדו מזה, כאילו, זה כמו שבן אדם, הוא אומר, אני לומד רק גמרא והלכה. זה המדרגה שלי, כאילו. זה מדובר על דברים גשמיים, אני יכול להבין בדיוק, לדמיין, לסגור עיניים, לראות איך שזה נראה, 4 ראשונות לשבת, מחליף פרה בחמור, 2 אוחזים בטלית, זהו, יותר מזה אני לא מסוגל ללמוד. דברים פנימיים אני לא לומד. וככה הם היו, הם ראו שרבי עקיבא מדבר בשמיים, אז הם הכניסו את עצמם למצב של תרדמה. תרדמה זה כאילו, הם עזבו את עצמם, לא הלכו איתו ביחד. ביקש לעוררם, אז הוא אמר, תבוא אסתר שחי את קוף-זין שנה, היינו שעל חיות שנותיה עוד מגיע לשכר. היא חיה 127 שנים, והיא קיבלה שכר, שרה, קיבלה שכר שאסתר מלכה על 127 מדינות, נכדה שלה. מה מגיע לשכר? היא גם חיה הרבה שנים ועוד על זה להגיע לשכר? מה העניין? מפני שתקנה את הזמן. ובמה היא תקנה את הזמן? בעבודת התמימות כנ"ל. וגם אתם עבדו על כל פנים בתמימות. פה צריך להבין טוב את הכוונה שלו. מה? אפשר להסביר את זה בשתי צורות. אפשר להגיד, אוקיי, בסדר. אתם לא מקשיבים לי, אבל אל תרדו מהעבודה הפשוטה. זה פירוש אחד. אפשר להגיד, לא. תקשיבו לי. רק תיקחו מזה משהו שמתאים גם לדרגה שלכם. יש הפוך, זה קודם כל אחד מבין, במנחת יום כיפור, איזה פרשה קוראים בתורה? פרשת עיירות, עריות. לכאורה, מה, זה התשובה של יום כיפור על עריות? כאילו, מה? אז קודם כל, ביום כיפור כולם באים לבית כנסת, אז יכול להיות שיש כאלה גם כן. אז בשבילהם, תמיד צריך לתפוס את המכנה המשותף הנמוך. אבל יכול להיות שכל אחד יכול להסביר לעצמו את זה, ברמה שלו. יש איסורי עריות כפשוטו, יש איסורי עריות בדקות יותר, יש בדקות עוד יותר, ויש עוד יותר בדקות, ועוד יותר בדקות, יש בזה מדרגות עד אין קץ, וכל אחד איפשהו נמצא, שיחזור בתשובה על מה שהוא פגע. נכון? אז יכול להיות. אז לקחת דבר נמוך ולהעלות אותו, זה אנחנו מבינים שאפשר, כי אנחנו מעליו, אז אנחנו... באותו אופן אפשר גם לקחת דבר מאוד גבוה ולהוריד אותו. ואז אפשר להקשיב לרבי עקיבא ולזרום איתו, כמו שאומרים, למרות שהמסקנה תהיה שאנחנו בסוף נעשה איזה דבר פעוט, אבל ההתעוררות שלנו נקבל מהמקום הגבוה הזה. אנחנו רק נוריד את זה לגובה העיניים שלנו, נעשה שזה יהיה כאילו... הוא מדבר על לא יודע על מה, אבל משהו מזה אנחנו יכולים לקחת לעצמנו גם כן.
למה שייך בזה המושג תמימות?
זה בדיוק התמימות. התמימות היא שבן אדם מחפש מה לעבוד עם זה את השם, ולא להישאר ב... הרבה פעמים הרבה פעמים בן אדם נכנס למין אופוריה כזאת, שמדברים איתו על דברים גבוהים, שמישהו מהצד ישאל אותו, תגיד, מה אפשר לעשות עם זה? תגיד, אתה לא מבין שום דבר. זה לא הנושא עכשיו. ברגע שאתה מכניס את השאלה מה אפשר לעשות עם זה, קלקלת לי את המצב רוח. מה אכפת לך, תפרגן לי, אני... אבל זה ההפך התמימות. זה כאילו בסדר, הוא מצא מקום שמדברים על דברים גבוהים. הרבה פעמים זה מאזן את, את החלק בנפש שרוצה להתעצל ולא רוצה, לא רוצה לעבוד קשה. אתה מבין מה שאני אומר? אז זה כאילו מפצה אותו שהוא מדבר על דברים גבוהים. אז הוא מרגיש בכל אופן טוב. אבל חשבון זה הוא ממשיך להתנהג כמו פרא אדם. אבל בעבודה של התמימות הוא לא נותן קונפליקט כזה בנפש. הוא מכל דבר, על זה חז"ל אמרו, כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו, האדמו"ר הרש"ב אומר במאמר, הוא אומר שדעת זה לקחת מכל דבר תורה איזשהו מוסר. ומי שלא יכול לקחת דבר מוסר, אז נבלה טובה ממנו. הצדיקים אמרו שהעץ חיים זה מוסר, ספר מוסר. העץ חיים של רב חיים ויטל, ספר מוסר. נו. אז כנראה שמכל דבר אפשר לקחת משהו.
שאלתי יותר על המקרה...
זה התמימות.
למרות שהוא עושה איזשהו גלגול, כשאני אומר, הרב אומר איזשהו משהו גבוה, אז למה לא להגיד גם בעבודה, הרב אומר איזה משהו, אני יודע, על אלוקות. הוא עושה את זה בתנות, הוא לא מבין. אבל זה מה שהוא חושב בדעתו עכשיו, כשהוא מתפלל, אז הרב דיבר על...
בסדר, אבל הוא עושה עם זה משהו, ויכול להיות שבעצם העובדה שהוא נזכר בזה בתפילה, אז הוא כבר מוריד את זה 500 מדרגות. כי איך שזה נזכר אצלו, ואיך שהדברים דוברו, זה יכול להיות שני עולמות. אבל על כל פנים, זה טוב שהוא עושה את זה. עדיף מה שלהשאיר את זה שם למעלה. כי זה, תמימות זה שלמות. זה משלים את העבודה שלו. על כל זמן שנשארים דברים כאלה, שלא עושים איתם כלום, אז מצד אחד, זה כמו, אתה יודע מה, זה כמו בן אדם שחסר לו מזון. חסר לו מזון, הוא הרבה ימים לא אכל. אתה נותן לו הרימה של במבה וביסלי. הוא מתמלא מזה, כן? הוא מתמלא, הוא לא מסוגל לאכול יותר. אבל אחרי רבע שעה הוא יהיה רעב, כי הוא אכל אוויר. הוא לא אכל כלום. זה בדיוק אותו דבר. בן אדם הוא נמצא בשול תחתית. ואתה נותן לו, אתה פתאום מדבר איתו על כל מיני דברים גבוהים, הוא מרגיש נורא טוב, ממש. אותו רגע הוא טס בשמיים. אבל בתכליס, הוא לא עשה איזה כלום, הוא לא הוריד את זה לרמה שלו. אז הוא נשאר באותו מקום. אחרי רבע שעה היצרה יחזור בדיוק כמו קודם. ולהפך זה עוד יותר גרוע, ככה לפחות הוא ידע שהוא במקום לא טוב. ככה הוא כאילו הרדימו אותו. זה כמו שאומרים לאותו אחד, מה אתה רוצה? נתנו לך אוכל. מה אתה מבלבל במוח? עכשיו עד ארוחה הבאה לא תקבל כלום. זה ודאי שזה לא טוב. אוקיי, צריך להתפלל. מה זה היום? שבת הייתם בבית?
כן.
אוקיי. צריך לבוא לכאן ב-11 בבוקר. או ביום שישי. יש רבנים שעושים שיעור כללי ביום שישי בישיבות. אתם יודעים זה? רבי יובל שרלו היה פעם נותן שיעור כללי ביום שישי בבוקר, ביום שישי בבוקר. רבי יובל שרלו. היה נותן שיעור כללי, שיעור כללי בעיון, לישיבה ביום שישי בבוקר. אין דברים כאלה. אין גימילים, אין כלום. טוב.
עמרי.
הוא לא לוקח את הדברים בעצם בשביל המוס לגמרי.